שאליו הגענו הוא הזדהות עם דרך, או קראנו לזה טביעות עין. אני עכשיו רוצה במאמר שצילמתי לפניכם להסביר למה בני אדם בסוף, מה גורם להם לא להזדהות עם האמונה ועם הדת ועם היהדות. ויש לזה שתי סיבות עיקריות שאני רוצה להפגיש אותם איתם. אנחנו נרשום קודם כל מה יוצר את האמונה. כן, אמונה, מה שמחבר אותה, צביעות עין, או נקרא לזה הזדהות. הזדהות איך? האדם בנוי בשלושה חלקים, כן? שכל, רגש, מאזין. כן, נוחות. רגש, שכל ומעשים או חושים. כשאני צריך לשים את הדת, כשאני אומר הזדהות, עכשיו אני צריך לשים פה דת, דת או דרך, שהיא צריכה להתאים למישור הזה, למישור הזה ולמישור הזה. כלומר, אדם צריך להזדהות עם הדרך שהוא פוגש. אם אדם מזדהה, נגיד אני שומע, אומר רעיונות יפים, אז השכל יכול להזדהות, אבל רגשית יש לי פה פער, יש התנגשות, אז יהיה בעיה. אף על פי שאני מבין מה שאתה אומר לי, אני לא יכול להתחבר לזה, זה לא מסתדר. יכול להיות שרגשית אני מתחבר, אבל שכלית יש לי קצר. אני דתי, זה אווירה נעימה, זה בית, זה יפה, זה שבת, זה אווירה, אבל זה אומר לי לא הגיוני כל הדת. וכן יכול להיות שבמעשים חלק אני מזדהה, חלק אני לא מזדהה. זאת אומרת, אין ספק שיהדות זה לא רק שאלה של לתת תשובה חכמה לשאלה טובה שיש לך. דרך חיים זה הזדהות שהיא צריכה לכלול את האישיות כולה. אם היא לא כולל את האישיות, נוצרים פערים. הפערים האלה יוצרים בעיה גדולה להתקשר אל היהדות, או מה שהיא מדברת, או מה שיוצר את הרגשות, או כל דבר שתגידו, היא יוצרת בעיה. קוראים לזה בשפה ובלועזית, נקרא לזה הרמוניה או דיס-הרמוניה. הרמוניה זה התאמה, דיס-הרמוניה זה קצר בין המערכות. עכשיו, הקצרים לא צריכים להיות בהכרח לאורך ולרוחב של הכל, יכול להיות קצרים חלקיים. מה זה עושה? זה עושה הבדל בין דתי רציני לדתי אמצע לדתי לייט. למה? אחד מזדהה בכל הרמות, השני מזדהה בחלק מהרמות, והשלישי מזדהה עם חלק מועט מאוד. חילוניות זה דיסהרמוניה מוחלטת בין המערכות, ויכול להיות מסיבות שונות. נראה מה גורם לקצרים האלה, תכף נראה. יש כאן שתי גישות עקרוניות שמדברות על הדיסהרמוניה שיכולה להיווצר. עכשיו, לא קשה לכם עכשיו להבין, אם אמונה זה הזדהות, אז הדרך ליצור את ההזדהות היא מאוד ברורה. צריך לפגוש את הדעות, הרעיונות, המחשבות של היהדות מצד אחד, לראות אם זה עולה בקנה אחת עם ההשגה, ההבנה, ההכרה שלי. את עולם, הרגשות או המידות. כן, ברגש, יש פה אפשר להוסיף עוד שני דברים. ברגש אפשר להוסיף מידות, ובסך אפשר להוסיף עוד דבר, שאיפות. לא, זה לא כתוב פה, שאיפות. זה שני דברים, פלוס, כן? רגש ומידות זה שני חלקים באישיות האמצעית שלנו, כן? רגש ומידה, תכונה. ושכל זה רעיונות, שאיפות זה אידיאלים, כן? זה להסביר לך באופן רציונלי דברים, זה לשאוף למשהו, לערכים, לאידיאלים, דברים כאלה, כן? אז ברור שפה מוכרחה להיווצר, בין שני הגורמים מוכרחה להיווצר כאן איזושהי הזדהות, שאם לא כן, לא נקשרים אחד, לא נקשרים אחד אל השני. כאן מרושם אדם פה דת או דרך. דת היא לא רק מצוות, הדת היא דרך חיים, ולכן העסק הרבה יותר מסובך ממה שאנחנו מעריכים. אבל הכיוון הוא ברור, מה הדרך ליצור או לא ליצור הזדהות. ככל שאתה מכיר יותר חלקים מהמערכת הזאת או מהמערכת של השמחה, תכף נראה איפה נוצרות הבעיות, ואז יותר קל להיקשר ולהתחבר. עכשיו הוא בא להסביר לנו פה בפסקה מאוד מאוד יפה
הוא בא להסביר לנו את שתי הבעיות היסודיות שיוצרות קצר, קצר בין האדם ובין הדרך ובין היהדות לבין השיטה. שתי קצרים, שתי בעיות יסודיות יש בשפה שלנו, שתי סיבות מרכזיות שגורמות לכפירה או להתרחקות מהדת או להיחלשות הדת. זה לא שחור לבן, זאת אומרת זה טוטלי, אלא זה תהליכי, זאת אומרת אלה סיבות שיוצרות תהליך שבסופו הקצה זה שתי סיבות יסודיות שגורמות להתרחקות מהיהדות. שתי מידות אני קורא בפנים במאמר מצולם מספר שנקרא אורות האמונה למעלה, פסקה הגדולה למעלה, שתי מידות, מתחיל דיבור המתחיל שתי מידות. מישהו חסר לדפים פה? יכול להציע לו דף דתי? שתי מידות וסיבות ראשיות נמצאות לכפירה בקודש. שני דברים יסודיים גורמים לכפירה. כפירה, כוונה, תהליך התרחקות. אחת רוממה ואחת שפלה. סיבה אחת, סיבה אידיאליסטית, סיבה חשובה, סיבה עמוקה שגורמת לכפירה. סיבה שנייה, סיבה נמוכה מאוד. ושתיהם גורמים כפירה. גם הסיבה הגדולה והטובה וגם הסיבה הקטנה והעלובה. נראה מה. תכף הוא מסביר. הוא מסביר. כתב קודם, נתן שתי כותרות, עכשיו מסביר. שמתחיל עכשיו לפי הראשונה, הנה מופיעים בפסקה, מי שרוצה לעקוב אחרי הפסקה, זה מופיע הראשונה, שפלה, דיבור מתחיל שפלה, שש שורות מלמטה, מתחיל הסיבה הרוממה. השפלה היא באה מתוך גסות רוח והחירות החומר, מתוך האדיקות הכאורה של האדם בתאוות חומריות, בציורים חושיים ותוצאותיהם, עד שאינו יכול לסבור שום קישור עליון. והרע של קדושה ומצמיחה הנטייה החורה הזאת צמחי ראש ולענה שמיני עבודות זרות, כפירות שונות, ובהעצמה לנטות אל השלילה כדי להסתתר מפני שיפת אור קודש, תתקשר ברשת הכפירה המוחלטת ותטבע בתית יוון של חומריות באין מנוס. מהי הסיבה הראשונה? מי הבין? אתה יכול להביא לי שם חתיכת נייר שאני אוכל למחוק כזה מהשירותים שם? יש? יש, מצוין, לא צריך, תודה. מי הבין את הסיבה הראשונה? כן, בבקשה.
בעצם הנפש של האדם לחומריות.
בבקשה, מה? אני רוצה לצייר את האדם באופן חדש. אני מצייר את האדם כל זה נקרא אדם. קראנו לזה אדם זה קדושה, או נקרא לזה הנפש האלוקית. זה נקרא ביהדות נפש בהמית. הנפש הבהמית מתחלקת לשניים, חול, חולשה או טומאה. החלק הזה באדם הוא מתחלק לשני חלקים. אנחנו בעצם בנויים משלוש קומות, יש בנו שלושה דחפים. נסתר אותם ככה: קודש, חול, טומאה. כל אלה נמצאים בתוך הבן אדם. היהדות היא רואה בחיוב גדול את זה ואת זה, את א' וב'. היהדות מתנגדת לגורם השלישי. אחד חיובי, שתיים חיובי, שלוש שלילי. היהדות היא לא נגד חיי חול, היא בעד. היהדות נגד החולשות שבאדם. היהדות נאבקת בחולשות ומעצימה את החיוב. נאבקת בחולשות ומעצימה את החיוב. למי אין דפים כאן? חסר למי שנכנס פה.
אנחנו מקודם ציירנו, כן? עכשיו בוא נראה. ציירנו ממול את היהדות. יהדות. שכל מול, צריך לתת מענה לשכל, לרגש, למעשים. פה יש גם מידות ושאיפות. תהליך ההזדהות. היהדות מזדהה, עם מה היא מזדהה? היהדות מזדהה עם זה ומזדהה עם זה, עם השלם הזה ועם החצי הזה. אומר לנו פה הרב, הזדהות זה התאמה של שני עולמות זה לזה. איפה נוצרת הבעיה? אומר, סיבה ראשונה שבגינה האדם מתרחק מהעולם הזה. מהי הסיבה הראשונה? יש באדם איזה, מה הוא קורא לסיבה הראשונה? סיבה שפלה. איך הוא קורא לזה? גסות רוח, אחירות החומר, עדיקות ותאוות. על איזה ממד באדם? איזה ממד באדם? באופן מצד הנברא, כך נבראנו כאלה. איזה ממד באדם מתנגד לכל היהדות מקצה לקצה? לא בהמי, לא נכון. לא הבאמי, הבאמי מתחלק לשניים, איזה? התאומה, כלומר צד החולשות שבאדם, הצד הגז שבו, הצד הנמוך, השפל, הוא מתנגד ליהדות, בוודאי. כן? מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה עבד בפריצותא מיכא ליה. עבד, זאת אומרת, הצד העבדותי שלנו אוהב את הפריצות. תעזוב אותו. הוא נהנה, נגיד בשפה חריפה, רש"י כותב, רש"י, היצר מתאווה לעשות. מאיפה לומדים את זה? מים גנובים עם תו.
מה זה
עבד? עבד זה הצד העבדותי שבאדם. כן, עבד לא במובן עבד של מישהו שעבד מישהו. יש באדם צד בן חורין, בצד עבדות, צד עבדות, זה נקרא עבדה בפריצות הניחלה, זה מושג, עבד זה לא במובן של מישהו עובד אצל מישהו, אלא כבר באדם יש צד עבד וצד בן חורין. צד העבד לא מעוניין בחירות, לא מעוניין צד בחירות. קורא לזה היצר מתאווה לאיסור, זאת אומרת, זה שאתה משתוקק לראות בחורה יפה, אתה לא רוצה להוריד את העיניים ממנה, איזה חלק באישיות שלך, איזה חלק באישיות שלה מסתכל? לא נפש הבאמת, לא נכון, הצד של החולשה. כי הרי מותר להסתכל על אישה. למה על איזה אישה מותר להסתכל? אשתו, אמא שלו, אחותו, בוודאי שמותר. ועל אשתו זה מצווה. אשתו זה, נגיד, אחותו זה חול, ואשתו זה מצווה. ואשת איש זה איסור. איפה מתאווה הנפש, על מה היא מתאווה? ומי מתאווה? לאסורה, פשוט. לא מותר, זה לא מעניין. זאת אומרת, יש בנו שלושה אדם ושלושת האדם פועלים כל הזמן, ולא יש רגע אחד כך, רגע אחד, כולם פועלים. בשעה שאני עכשיו רואה שלוש נשים, אחת קודש, אישה, אחת חול, נגיד לצורך העניין, סתם בשביל לסבר את האוזן, כן, אחות, כן, כן, אין שום מצווה איתה, כן, אבל היא מותרת, נסתכל עליה וכן הלאה, ויש אשת איש, קודש, חול, איסור, הראש נוטה לעשות, פשוט, מי דוחף? זה. אבל הראש גם, יש דחף גם כן, נסתכל על החוב, זה חול, זה לא בעד, זה לא נגד, זה פער זה, רשות. ויש מצווה, סכן דווקא לאישה שלך. בכל תחום, יש את שלושת הדברים האלה, כל תחום, כל הזמן. ככל שאדם יותר האישיות שלו מאחל, עכשיו, בכל אחד מהם יש שכל, רגש, מעשים, בכולם. האם לנפש הטמאה יש שכל? מה איזה סברות השכל הזה ייתן?
סברות נגד מה? הוא בעד האיסור. איזו שאלה? עולם חופשי, עולם מודרני, לא עשיתי לה שום דבר, לא נגעתי בה, מה יש? צריך ליהנות מהבריאות שהבורא ברא? בריאה יפה? יש ברכה אפילו לבריאות יפות? מה הבעיה? בשביל מה יש שכל? שיצדיק את האיסור, בשביל זה יש שכל. הרגש איך הוא מרגיש? הרגש איך הוא מרגיש? נהנה או לא נהנה? חוגג! והמעשים? מה? מה זה מעשים? מסתכל, נוגע, מה מסתכל? לא במכינה חס ושלום, דבר רחוקים, אנשים רחוקים. עולם החול, עולם החול, מה זה, מה זה? תנו לי דוגמאות לעולם החול. פרנסתו של האדם זה שייך לעולם החולים. יש שכל לחול, לחלק החולי שיש שכל? איך לעשות כסף? יש שכל? אחלה שכל יש. אם עושים את זה כשרות וישרות, מעולה, אז היהדות לא נגד. זה שכל של חול. איך עושים כסף? איך בונים בית? זה שכל כשר. יש רגש? בוודאי. אני אוהב את העבודה שלי, אני שמח בעבודה שלי, אני אוהב את הבית שלי. אלה רגשות של חול כשירים לחלוטין. היהדות לא נגד, זה היהדות בעד. היהדות בעד. נגד מה? יפה, זה אחד הסיבות לכפירה. יפה, תכף נראה עכשיו את הסיבה השנייה. שם עוד מה שאמרת. אם היהדות נמצא, אתה מתנגד את שני החלקים הלגיטימיים שבאדם, תתחיל תהליך כפירה מהסיבה השנייה. כפירה צודקת. היהדות במחות, איך שמציגים אותה, היא מתנגדת נגד הצד הלגיטימי שבאדם, וזה נקרא כפירה צודקת. יש כפירה שהיא באה מהשפלות של האדם, זה בכלל לא האדם, זה החיה שבי. שמה אני הטועה. זה שאני לא מזדהה, בטח הצד הזה, כל הצד הזה, כן, לא סובל דת, יהדות, מצוות, פשוט מעצבנים אותו. מה? זה לא, המושג יצר הרע, נסביר את זה בשפה אחרת. במקום לדבר על מושגים שהם כאלה מושגים דתיים, ככה עתיקים, שאיזה מין מחשב כזה שקוראים לו יצר הרע, יצר הרע נקרא לו בשפה שהיא רציונלית. החולשות האנושיות. אז זה כבר יותר קרוב, וזה אני, וזה לא השכן. יצר הרע, פירוש לדבר בשפה דתית, החולשות שקבועות בתוך האדם. כן, יש לנו נוצר, זה מה שכתוב יצר, כן? חולשה משתווה לאיסור. יש לנו חולשה כזאת. כך נבראנו, לפתח חטאת רובץ. למה זה קיים? למה זה קיים הממד הזה? זה הדבר הכי חשוב בחיים שיש. למה? למה הוא קיים הצד הזה? מה? למה הוא קיים? רבותיי, בלי החלק הזה שמתנגד לכל דבר קדוש, לכל דבר אצילי, לכל דבר אמיתי, אם לא היה דבר כזה באישיות שלו בלתי, היינו חסרים בחירה חופשית. זאת אומרת, יש בנו חלק שהוא בנוי בפנים, עמוק, בשכל, בהרגשה ובמעשים, שפשוט כל דבר שיש לו ערך פשוט מעצבן אותו. למה זה? וזה מתוק וזה טעים, וזה שזה סברות חזקות, ואלמלא זה לא הייתה לנו בחירה חופשית. אנחנו צריכים להגיד תודה כל יום ליצר שמוציא אותנו משום במשקל, עושה אותנו בני אדם. למה עושה אותנו בני אדם? כי בלי הדבר הזה לא היה לנו שום בחירה חופשית בעולם. היינו אוטומט, היינו אנשים אוטומטים. היצר נברא בשביל לאפשר בחירה, לא בשביל ליפול אחריו, אלא לאפשר בחירה לא לבחור. יש לי את האפשרות לא להיות אדם מרומם, להיות אדם קטן, יש לי אפשרות, ואני בוחר שלא. זה נקרא מוסר. מוסר רק במקום של בחירה. אין מושג מוסר שלא בבחירה. לכן בעלי חיים אין להם מוסר, הם אוטומטיים. אני יכול לאלף קוף לתת צדקה, האם זה נקרא מעשה מוסרי? לא. מה עושה את הדבר מוסרי? שיכולתי לא לתת ואני נותן. יכולתי לעשות מעשה לא טוב ועשיתי מעשה טוב, זה הפך אותי לאדם מוסרי. המושג מוסר זה רק במקום שיש בחירה. במקום שאין בחירה אין מוסר. מה זה? מידו, זה הביטויים של זה, לא משנה, בתוך הבן אדם מתרחש קודם התהליך של ההחלטה, אחרי זה בא המעשה. זה מתחיל כל הזמן מתוך הבן אדם, זה לא מתחיל מהמעשה, זה מתחיל מההחלטה. ההחלטה היא מחשבתית, מוסרית, בתוך הבן אדם, אז מוסי המעשה, ברור. כן, בבקשה. מה זה את זה? הסיבה השפילה, בתוך הבן אדם יש חולשות אנושיות שהבורא חקק בתוכו. החולשות האלה הן מראש מתנגדות לכל דבר שבקודש, לא רק לכל דבר שבקודש, גם כנגד דברים שבחול. בחול יש נורמליות, בחול יש דרך ארץ. אגב, פה בחול יש דבר מאוד חשוב, שכחתי להגיד אותו, החול יש בו דרך ארץ קדמה לתורה. לא תגנוב, לא תרצח ולא תגזול נמצאים פה. כן, דרך ארץ הם קודמים, בוודאי הם קודמים. מה שכתוב בתורה בעשרת הדיברות זה כבר תוספות על לא תגזול, שזה שווה פרוטה או פחות משווה פרוטה, ועוד כל מיני בחינות, גזל זמן, יש כל מיני. כשהתורה מוסיפה לא תרצח, לא תגזול ולא תינוק, המתת חסד, כן, החול לא מכיר המתת חסד, הוא ממית, אין לו בעיה בזה, במתת חסד, כן? הקודש מגלה שגם זה נקרא המתה, זה נקרא לא תרצח. זאת אומרת, הלא תרצח של עשרת הדיברות זה חידושים על גבי לא תרצח של דרך ארץ. מה זאת אומרת? עוד פעם אני חוזר, לא תרצח זה לא להרוג אחד את השני, זה פשוט בדרך ארץ, לא צריך תורה בשביל זה. התורה אחרי זה באה כתבה לא תרצח בתורה, היא באה להוסיף עוד כל מיני דברים, שהאיסור לרצוח הוא כי החיים הם לא שאלה של תועלת. למשל, תינוק שנולד בעל מום, כן? בעולם של חולין, אם הבן הילד הזה לא יכול לצאת מנו שום דבר, אז ממיתים אותו, מפילים אותו, או זקן, נוטה למות. זה נקרא מתת חסד. דואגים שהוא יזדקה עליו בזריזות. בדרך ארץ אין בעיה בזה. העולם מכיר בזה בתופעה שנקראת מתת חסד. בהולנד זה על פי חוק. בארצות הברית עשרו את זה, לא מהסיבה שזה לא הגיוני, מסיבה אחרת שמה הם פחדו? שיבואו להרוג גם אנשים שלא צריכים המתת חסד. זאת אומרת, זקן בן 90 נורא נורא עשיר, והילדים שלו במשפחה, הוא כבר זה, הוא כבר לא מדבר בדיוק, יחתימו אותו, כן, ברגע קשה על זה שהוא רוצה שיקחו אותו וכמה שיותר מהר. הפוחדים שעשו מניפולציות על אנשים שרוצים לחיות. אז בארצות הברית עשרו את זה לא בגלל שזה לא הגיוני לעשות את זה, אלא פוחדים שאמרו אנשים שרוצים לחיות. בהולנד אגב זה פתוח חופשי. אמרו לי שבשנה, לפני שנה, הוציאו להורא, כן, המיתו במתת חסד 12,000 איש. כשזה הגיע למספר הזה בבית המשפט העליון של זה, ובכנסת, לא יודע איך זה נקרא שם, הכנסת של הולנד, נכנסו ללחץ וחשבו לאמץ את החוק האמריקאי שאוסר את זה, מהחשש אולי בתוך ה-12,000 היו זה 10,000 שלא רצו להם. דרך ארץ באה התורה אמרה, לא תרצח נקודה. למה לא כתוב שום טעם? כי זה ערך מוחלט, נקודה, שלום. כן זקן, לא זקן, כן חולה, לא חולה, כן תינוק עם מומים, לא, נקודה, חי עד הרגע האחרון, נקודה. צריך לעשות כל מאמץ איתו. כן מבין, לא מבין את הערך של זה, מבין את התועלת, לא מבין את התועלת, סמונן. זה חידוש שחידשה נפש הקדושה. נפש של חול, יש אצלה דרך ארץ. חול, כל הצרכים הקיומיים של האדם. פרנסה, עבודה, בניין בית, כל הצרכים הקיומיים. אפילו הנאות הלגיטימיות, הכל, יש גם הנאות לגיטימיות בחול. אכילה, שתייה, שמחה, בילויים כשרים, הכל שייך לחיי חול, זה הכל כשר. אין שום בעיה ללכת לסרט כשר, לים כשר, לבריכה כשרה, להתעמלות, לספורט, לכושר, לכל דבר שהוא כשר, זה חיי חול כשרים. אין בזה קדושה גדולה, אבל אין בזה שום איסור, והיהדות לא נגד. כן?
כל מה שאמרת, אבל זה לא חול, זה כל
השם. כל מה שאמרתי זה חול.
אבל
זה
לא
חול,
זה
כל השם.
זה
כל
השם.
כל מה שאמרתי זה חול.
זה
כל השם.
אבל כשאני אוכל, אני אוכל כי אני צריך, אבל אני מברך את זה, אז אני...
הברכה זה הקודש, האכילה לא. אפשר לעלות את החול אל הקודש לכוון השם אכילה, כדי שיהיה לי כוח לעבוד את השם, אז האכילה גם נהיית קדושה. אבל אנחנו לא אוכלים ככה, אנחנו עם שניצל נופלים עליו, אוכלים כי אנחנו רעבים. אין בזה אגב שום איסור, אין איסור ליפול לשניצל, גם אין איסור לקחת מנה שנייה, אין איסור, אני רעב. כתוב לא להיות בהמה, מנה חמישית זה בהמה, זה אכילה גסה, זה אפילו לא בהמה, אפילו כלב לא אוכל מנה חמישית, רק האדם. שרתי לכם, הברחתי אומים שאף אחד לא ייכנס לתוך היום. לא דיברתי על 3 ו-4. שמתם לב. מיד פילגתי ל-5, זה לא נח. אבל זה סתם בלוף, כי אם היה 5, הייתם אוכלים 5, פשוט אין. הצלנו אתכם, אתם רואים מה? אז אם כן, הסיבה הראשונה שהוא אומר גורמת לכפירה, הוא אומר, זה שבעצם היהדות ידועה, רק אני חי, את איזה ממד אני חי באישיות? את החלק של החולשות. יש לי מחשבות שמעצימות את זה, יש לי רגשות כאלה, ויש לי... כמו שסיפרתי לך בבחור שהיה לי פה, שאמר לי עם הבחורה. אבל תשמע, אני מלטף אותה, נהנה מהחיים. וביהדות כתוב שזה לא חוקי. אמרתי לא נכון. אומר, אז אני נגד היהדות. צודק. הצד הזה יש לכל אחד, זה לא, לא, לכולם יש את זה. הצד הזה הוא נגד היהדות, פשוט. היהדות נגדו, זה שני דו סיטרוס שלו, זה אהבה, חוסר אהבה הוא דו כיווני. פשוט. אין, לא יעזור שום דבר, צריך לדעת, זה מבנה אדם, 3 חלקים, בכל 2 חלקים, חלק בריא, נורמלי, דרך ארץ קדמה לתורה, והיהדות לא עומדת בסתירה לכל החלק הזה. החלק היותר נמוך שמאפשר את הבחירה, בהחלט היהדות וזה יש בהם התנגשות. הבחירה של האדם, הרצון, אני נכניס את זה פה, איפה נמצאת הבחירה? הבחירה נמצאת פה. האם לבחור, האם ללכת לכאן או ללכת לכאן?
רק במובן הזה של
הבחירה, כן, ללכת על לגלוש מהחול החוצה או להיכנס עוד יותר פנים. אדם יכול להישאר רק חולים, הוא לא עושה שום איסור בעולם, אבל הוא לא גדל לשום כיוון, הוא לא מתעלה, הוא לא גדל, הוא לא מתפתח, הוא יכול להישאר פה באמצע. לכן חילוניות במובן האמיתי של המילה, אין בזה שום דבר נגד היהדות. המושג שקיבל היום המושג חילוניות זה נגד יהדות, אבל זה לא נכון, חול זה לא נגד יהדות. חילוניות בלשון חול, אין שום דבר נגד יהדות. רק צירפו לזה, הוא כמו שאומר שבת, מה זה קשור לעניין? מה זה קשור לעניין? גם איש דתי יש לו חיי חול, מה זה קשור לעניין? מה איש דתי? הוא כל היום מתפלל? זה שתי ירדים וצגבניות. כן, לא שומע מתוק, בכל רם יש פה מזגנים על האוזן שלי. כן. אין בזה שום איסור, אבל אתה נשאר אדם שלא לא, לא, לא ביטא, לא חשף, לא גילה את הלב שלו. נשארת בעצם, נשארת, נגיד ככה, נשאל אתכם, איפה בעלי החיים נמצאים ביחס לשלושת הממדים האלה? איזה ממד יש בבעלי החיים? חול, אין בהם תומה. אין בהם תומה. אין תומה בבעלי
חיים.
כן, נכון, אין להם תומה. רבנו של עולם ברא אותם בריאים ונורמל. כמה הם אוכלים? כמה שצריך, נקודה. מה? זה ביחס אליה, זה לא ביחס אליה. היא בסדר גמור. זה אני לא יכול לאכול אותה, אבל ביחס לעצמה נפלא ביותר. מה זה? בגלל היה בגללי, לא בגלל החזיר. חזיר הוא נחמד, נחמד, לא עושה אף חדרה בעולם. היהדות אומרת רק אל תאכל אותו, כזה נחמד אל תיגע. חיית נחמד, מה תיגע בחיית נחמד? סיטלפי, כזה נחמד, ברד רד, מה זה? באמת, לא נעים. גם עשו ממנו כזה סיפור, הוא לא יותר תמה, מי יותר תמה? גמל או חזיר?
גמל.
למה? גמל שני סימנים, כמה יש לחזיר?
חזיר.
אחד. אז מה עשו ממנו כזה עניין? כי הוא הפך להיות סמל שעליו העם היהודי מסר את הנפש במהלך הדורות. הכריחו אותנו עליו, העם היהודי נהרג על זה, לכן הפך לסמל. זה לא שהוא יותר תמה מהגמל, רק הגמל, העמים לא הכריחו אותנו לאכול, אז לא נהרגנו עליו, זה הכל. אם היה מכריחים אותנו, אז הגמל היה הופך לזה. מזל שלו, פה באזור יש גמלים, חבל, אתה יודע, לרכב וכזה, חזירים אין באזור, יש באירופה, שישארו אצלם. הסיבה שאצל הערבים גם חזיר אסור. מה גורם לאנשים שהתאומה תתגבר על שני אלה? אצל כולנו זה קורה. אתה שואל איך בונים את כוח הרצון? מה משפיע על הבחירה? ההכרה, ככל שאני מכיר שהחלק הזה שבי זה יותר אני, אז אני מתחיל להיאבק נגד הצד החלש שלי. הרי חלק, מה הבעיה? ילד, בוא נשאל אתכם, ילד קטן מה הוא משלושת החלקים האלה? איזה חלקים עובדים לך? ילד קטן, 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 בין 3-4.
תומה, הוא לא רק מה שהוא רוצה.
הוא חול ותומה, מה זה תומה? הכוונה הוא כל איסור, נכון? זה לא אסור אצלו בדיוק, אבל אין אצלו מעצורים, נכון? הוא עושה רק מה שמתחשק, מותר, אסור, זה לא מעניין את הסבתא שלו. הוא יכול להדליק אור בשבת? אני שואל אתכם. בוודאי. רק בשבת האחרונה היו לי שני נכדים קטנים, רבו, יש לנו כזה מנורה, לילה קטנה כזאת בסלון, וזה חוט כזה שמדליקים במשיכה. השניים קטנים רבו על מי מדליק ומי מחבא. ערב שבת, טק 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 טק. בסוף אחת אימא אותו, אסור, 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 אז הם נשחוד יותר חזק. בסוף לא הייתה ברירה, אתה לוקח את החוט, קושר אותו ככה, אבל זה מפילים אותך את כל העמוד עם הנור. אבל בוודאי, הילד, ילד, הלאה, נמשיך הלאה. גיל 12, גיל 10, מה קורה איתו? חול עם החלקות. נכון, כי הוא מתחיל להבין קצת. גיל 13 מה קורה אצלו? כתוב דבר מדהים, שבגיל 13 כתוב בספרים נפש דקדושה מופיעה באדם. מאותו רגע הוא יכול לפגוש את הנקודה הזאת. זה המושג גיל 13. 13 באיש, 12 באישה, כתוב בספרים, בספר התניא כתוב נהירה נפש דקדושה. זה הסיבה שבאותו יום חוגגים ועושים עניין גדול ולוקחים את המצווה העיקרה של התפילין, והוא נעשה אדם לכל דבר, הוא נקרא אדם מגיל 13 בדיוק כמוני כמוכם. למה? כי מאותו רגע יש בו אדם דקדוש. זה תהליך שהולך ומתגבר עד שזה הופך להיות חלק אינטגרלי מהאישיות. עכשיו מתחילה אצלו, עכשיו מתחילה הבחירה החופשית האמיתית. לפני זה אי אפשר לצוות אותו, אתה יכול רק לצוות אדם שיש לו בחירה, שיכול לבחור ולהתגבר. אבל אדם שאין לו בחירה, אתה לא יכול לצוות אותו לבחור בטוב. לכן אין שום מצווה לילד בן 13. יש דין חינוך, מרגילים אותו, מלמדים אותו שלא ייפול על זה יום אחד בום בבוקר, אבל התהליך בגיל 13 מופיעה בחירה. אתה עכשיו מאותו רגע כל יום אתה צריך להניח תפילין. עד היום, יום הנחתי, יום לא הנחתי, נכון? לא היה לך את היכולת לעשות את זה יום. כן.
אבל זה מין דדליין שהיה זאת מותנת, זה לא אומר שמי
שתקן. לא שומע אף מילה.
זה מין דדליין שהיה זאת מותנת, שבעצמן הזה אנשים חושבים בקרות, זה לא אומר שמי שתקן אין לו בחירה חופשית. זה לא אומר שמי
שתקן לא יכול... יש לו, היכולת, אתה צודק, זה תהליכי, זה הסבר. זה תהליכי, אתה צודק. הגיל 13 זה מרגע זה אני יכול להתחייב ברמה של לעמוד בזה. לפני זה אני לוקח התחייבויות, הרי ילדים בגיעת גיל, הוא לוקח את עצמו דברים, אבל קוראים לזה יום אז על יום באזל. כן, שאלה. איך? בוודאי. הוא הולך ומתעצם עם הגיל, ככל שהוא נעשה מודע לאיסור. בגיל 3 הוא לא מודע לאיסור, אז אי אפשר להגיד שהוא עושה איסור. אני אגב מסביר זה לילדים שלי, שיש להם ילדים קטנים. הם רבים איתם על כל איסור שילד עושה, שבת או בזה, יש ילדים בני 2-3. אמרתי, אתם לא צריכים לריב איתם. הילד, אין אצלו תודעת איסור בגיל הזה. אז אתם חושבים שהוא עושה מעשה נורא. חילול שבת, אין אצלו מושג חילול שבת בגיל שנתיים. מה? גם לא בשר
וחלב.
מה?
לא ברור.
בכלל הפשוט. במקום שאין בו דעת לא ברור שצריך להעיר, יכול להיות שאתה יוצר תופעה הפוכה אצלו. לא פשוט. גיל חינוך הוא לא בגיל שנתיים. כתוב 4-5, שנתיים, 3, אין גיל, אפילו אין דין חינוך. כלומר, אתה לא צריך להגיד לו אפילו שום דבר. כי אתה אומר משהו שבעולם המושגים והתודעות שלו זה כלום, זה שום דבר, זה לא... זה לא מתחבר לשום דבר הזה. גיל 4-5 מתחילה להתפתח תודה, בהחלט אפשר לדבר ולהסביר. לא שהוא יכול לעמוד בזה כל פעם, הוא לא עושה שטויות, אבל בהחלט מתחיל תהליך החינוך 4-5-6-7 לעניינים שונים ביהדות, נכון. כן? איך?
שוטה.
פטור מן המצוות. במצוות, כן, אין בו דעת. שוטה זה מה חסר לו? שכל, בכל אחד מהממדים, שכל זה תאומה, שכל זה כחול, שכל זה קודש, אין שכל. אז הוא כמו חיה קטנה, אפילו פחות, כי בעל חיים יש אינסטינקטים ולשוטה אין אינסטינקטים, כי היה צריך להיות לו דעת במקום אינסטינקטים, אבל אין לו דעת, אבל לא קיבל אינסטינקטים במקום, אז הוא שייטה, אז הוא הורס ושובר, כלב מתנהג יפה, שב שייטה, לא יושב. כן, נמשיך להתקדם. כן, יפה מאוד, אני הסברתי. היהדות היא אפשר להזדהות, והיהדות היא הזדהות עם החול ועם הקודש שבאדם. הצד של התאומה שבאדם לא מזדהה עם יהדות, לא יכול להזדהות עם יהדות. מה עושה כפירה? זה נקרא כפירה נמוכה. מה זה כפירה שפלה? שהאדם פוגש, מכיר בעצמו את הצד השפל, הצד הזה לא סבל יהדות. כל דבר שיש בו ריח יהדות, הוא לא סובל אותו. אז אם אדם גדל והתחנך שרק הצד של מה שנקרא של החשק חי, נושם ובועט אצלו במחשבה, ברגע שהוא במעשה, הוא רואה יהדות, הוא בורח קילומטר. לא סובל יהדות, אל תדבר איתי יהדות, לא רוצה לשמוע יהדות. זה איום על מה? יהדות זה איום על מה? על החיים שלי. נקודה שנייה. הנקודה השנייה, עכשיו הסיבה השנייה. עוד פעם נקרא את הסיבה הראשונה, אנחנו בפנים, אתם איתי. השפלה היא באה מתור גסות הרוח, אתם רואים? השפלה, קוראה הסיבה השפלה. מה גורם לכפירה? מה גורם להתרחקות מיהדות, מתורה, מהכל? סיבה השפלה באה מתור גסות רוח והחירות החומר, כלומר הצד החומרי, האחור, כי יש חומרי בריא. ומתוך עדיקות כאורה של האדם, אדם מתעקש בעדיקות להתמחקר לתאבות החומריות בציורים חושיים ותוצאתיהם, עד שאינו יכול לסבול שום קישור עליון והערה של קדושה, הוא לא יכול לסבול את זה. ומצמיחה היא נטייה אחורה זאת צמחי ראש ולענה של מיני עבודות זרות, כפירות שונות למיניהם וכו', שכולם זה מתן לגיטימציה לצד התמה. עבודה זרה והכפירות למיניהן זה מתן לגיטימציה לנפש התמאה באדם. למה הייתה כזאת עדיקות בעבודה זרה? כי עבודה זרה זה מתן, זה תיאוריה, זה אידיאולוגיה של מתן לגיטימציה לחולשות של האדם. העבודה הייתה עם החולשות, היה עובדים עם הפריצות את האלים, ברצח, עם אכזריות, כל הדברים הנמוכים השפלים באדם, עם זה היו עובדים את האלים. זה נתן דרור ופורקן לכל הצד השפל והחור של האדם. זה אידיאולוגיות שלמות שנתנו. אגב, חז"ל אומרים גם כן שבבית ראשון ישראל לא עבדו עבודה זרה, לא עניין להם אותם עבודה זרה. אתם יודעים מה כתוב? דברים נוראים. כתוב שישראל לא ביקשו לעבוד עבודה זרה אלא להתיר להם עריות. הם רצו בחורות, אז מה הם חיפשו? אידיאולוגיה שנותנת היתר לבחורות, לכן הלכו לעבודה זרה. לא עניין את הפסלים, לא עניין אתם שום דבר, חיפשו דיוק הזאת. אספר לכם יותר מזה. הרמב״ם כותב כלל, אתה רוצה, יש הרבה השקפות עולם בעולם. אומר, אתה רוצה לדעת אם השקפת עולם היא יש בה משהו כשר, יש מעליין, יש בה חוכמה בגויים, תסתכל בפרק שנוגע לסוגיה של מערכת היחסים בין המינים. לפי זה תדע אם יש היגיון מאחוריהן. אם היא עושה מה שנקרא מותר הכל שם, דע לך, אל תיכנס כל התיאוריה מההתחלה ועד הסוף, חבל הזמן, אל תתעסק איתה. אם שם היא נקייה, עכשיו תתחיל לראות מה היא אומרת, כנראה יש בדברי טעם. היה לי סיפור כזה מדהים, לא תאמינו. היה פה תלמיד לפני, יודע מה, 10-12 שנה, בחור שיק נחמד מאוד, מתוק מדבש, שלמד פה שנה או איזו תקופה, אני כבר לא זוכר כמה זמן, באיזה שלב נפגש עם קאט האימן. שמעתם על קאט כזאת? אימן, אימן, אימן. יש קאט הודית שנקראת קאט האימן. פה בארץ. והוא התחיל להתקשר אליהם וכו'. מהלך השירות הצבאי התחזק הקשר שלו עם הקאט הזאת, וכשהוא סיים את שירותו הצבאי, הוא נסע להודו להעמיק בחקר הקאט הזאת. מאוד מצחן מנה. אני שמעתי שהוא נסע לשם, התעניינתי אחרי שנה, שנתיים, לא חזר. הוא נהיה ממש כהן בקאט הזאת. ממש נהיה גברא רבא, איש חשוב שם. איש חשוב. קאט הודית, שיש לה איזושהי פולחנים, והוא נדבן בעירה. יום אחד הוא חוזר לארץ, מרים אליי טלפון, אומר, חזרת, אני רוצה לפגוש אותו, אז אני אספר לך על הקאט שפגשתי, אור הוא עיניי, כדאי לך להקים. אמרתי, קדימה. בא אליי הביתה.
כמו?
מה? כמו היה, אז 23. אמר לי, תשמע, מצאתי אור הוא עיניי, גיליתי עולם חדש, חבל הזמן, הרבה דברים מתאימים ליהדות, תשמע, זה ממש נפלא. אמרתי לו, כן, ואני יכול להכיר אותה, אולי יכול לראות מה יש בפנים? אמר לי, בהחלט. הביא לי מה שנקרא הר כזה של ספרים, של כל השיטה. ממש הביא לי ארגז עם ספרים של השיטה. אמר לי, הרב, תלמד את השיטה, תראה, יאורו עיניך. אמרתי לו, בשמחה, אני אקרא. אני לא פחד משום, אני סקרן. אם זה אמת, זרוק את הידות, נהיה אימן, מה קרה? הרי אנחנו מחפשים את האמת, אנחנו, מה, אנחנו משקרים את עצמנו? לקחתי את העצה של הרמב"ם וחיפשתי מכל הרמות הספרים את הפרק שמתחיל בשם אהבה. אהבה, אמרתי, בוא נראה מה יש לך. והפרק מתחיל באי לישנה, בסגנון כזה בערך. צריך לאכול את כל הנבראים, את כל היצורים וכו וכו וכו. צריך לאהוב את כל בני אדם, וצריך קשר עם כל הנשים. מאהבה. האדם אוהב אמיתי, אוהב את כולם. אמרתי לעצמי, וואי וואי, איזה חגיגה. כל היצורים. זה נראה לי חזון אחרית הימים. לא אישה אחת, לא שתיים, יעקב אבינו, כולו שתיים. פה כמה שאתה רוצה, חופשי, אפילו יותר מילה ערבים. כמה יש לו לערבי? מקסימום, גא, כמה? 70? 2? 72. אתה יודע מה זה באימן? כל האודיות. כמה יש? חצי מיליארד, נכון? יש מיליון 200, מיליארד 200 אלף, אז זה חצי מיליארד. סגרתי, הכנסתי חזרה לקוספה, קופסה, סלצלתי, אמר, עיינתי בנושא. לא נראה לי כל כך כל העסק. שאלתי למה, אמרתי לו, בגלל הנקודה. אמרתי, מי שמתיר את הנקודה הזאת, פגום בשורש. זה לא בדיוק ככה.
לא בדיוק ככה, אבל...
קידושין, זה משהו אחר. לא בדיוק, אבל גם בקידושין, לא בחופשי, לא בחופשי. קודם כל זה שיטת התימנים, אשכנזים אצלנו אחת, זה תלוי באיזה קאט אתה ביהדות. סיבה שנייה מרוממת, סיבה שנייה לכפירה מדהימה, חידוש שלא כתוב בשום מקום. על זה כמעט סקלו את הרב קוק, הרבנים, על מה שכתוב פה. הסיבה הרוממה היא להפך מזו, היא באה מתוך כוח נעלם רוחני מלא עוז ושאיפה בלתי מוגבלת, שהנשמה שוקקה להיות מוארה באור קודש מלא יפעת אמת מוחלטה, עד שהיא שואלת מעצמה ציורים תיאורים מה שאין בכוחה כלל לציירם, ועל ידי מה שהיא רואה את כל מה שמצויר במקרא, במסורת, במנהג ובקבלה, ובכל מה שעולה הלב נאמן באמון דתי וקישור רוחני, הכל הוא עדיין מוגבל, חשוך ובחור לגבי אותו תיאור המתאווה מתוך סימונה הנמרץ של הנשמה לשחרור תאור ומרחב נשגב ונהדר בקודש. על כן מבלי דעת שלא לידי הנזירה מכיכר הקודש והרצאות מושגיו תבוא אל אותה נחלה והמנוחה הרוחנית שהיא שואפת, כי אם דווקא בהתעמקה בה, בהתרגלה באורחותיהם, שרק אז תלך מחיל חיל, המסגרים יפתחו לפני ומחירות אל חירות יצעדו, ומהדר ידיעה הזו מחוסר סבלנות תיבד בפעם אחת בכל המצויר המסור והמקומל מכל אורחות קודש, ותבקש מסילות ביתו הלל לשמעון שלא תמצא הם לעולם. חידוש עצום אומר הרב קוק.
מה זה סיבת
כפירה
צודקת? חידוש גדול.
חידוש גדול, תכף תשמע.
תורה, בוא נצייר את התורה. תורה, שכל, מידות, מעשים. אדם, אדם זה קדושה. ויש פה אדם שפולים. יש פעמים שהסיבה לכפירה היא הפוכה. מה שקרה לתורה, התורה התלבשה עטיפת הסברה שטחית ורדודה, ואז הנפש בקדושה של האדם פוגשת את ההסברה הזאת של התורה ורוצה להתרחק, ובצדק. קורה פה דבר מדהים, חידוש עצום. היהדות היא אלוקות, היא באה מהמקור אלוקי, אבל מי מסביר אותה? אנחנו בני אדם מסבירים את האלוקות. כל דור ודור אנחנו משתדלים להסביר את היהדות לפי המחשבה וההבנה של בני אדם בדור הזה, אבל הדורות משתנים והתובנות משתנות. אם נשארים בהסברה כמו שהייתה טובה ללפני 2000 שנה לדורות שהתפתחו במשך 2000 שנה, קורה דבר מדהים. האדם מחפש דברים גדולים, מחפש מוסר, מחפש משמעות, מכנס הבנה, אבל מסבירים לו באופן שטחי ורדות שהיה מספיק לדורות שלפני 2000 שנה זה הספיק. התוצאה שמי גורם הכפירה, האדם או התורה? האופן שבו התורה מוסברת גורם לבני אדם לכפור, ובצדק. חידוש עצום. לפי ההסבר הראשון, הסיבה, האדם לא בסדר. לפי ההסבר השני, הסברת התורה היא בסגנון כזה שגורם לבני אדם להתרחק ממנה, היא לא הגיונית. הרבה פעמים המוסר שאדם חש בקרבו מרגיש מוסר יותר עמוק מהמוסר שהתורה מציגה. ההסברות הן לא תמיד הסברות שאפשר להבין ולקבל, זה לא מתיישב בדעת. יוצא דבר מדהים, הרב מחדש בחידוש עצום, שיכולה לבוא כפירה כתוצאה מגדלות האדם וקטנות הסברת אותו. ואני הבאתי לכם פה צילום לשתי דוגמאות. שתי דוגמאות, כן. איך אנחנו מסבירים את היהדות? בכל דור ודור מתאמצים להסביר את היהדות כדי שבני אדם יוכלו להזדהות איתה. אבל ההסברה היא, זה ההבנה שלנו את התורה בדור הזה. אבל הדורות הולכים ומתפתחים מתקדמים, התודעה האנושית מתקדמת, הרגשות האנושיות מתפתחות ומתקדמות. אם אתה ממשיך לדבר, למשל, תן דוגמות, יש דורות שהם פחדנים באופיים, דורות קטנים. מה שפועל על אדם קטן, בעיקר אדם קטן, מה שפועל עליו זה יראת העונש והפחד. מה גורם לאדם לא לעשות עבירות? יראת העונש, יראת הפחד. על מי זה עובד? אנשים קטנים ופחדנים. אדם גדול, מה משכנע אותו? מוסר ושכל ולא פחד. יוצא דבר מדהים, יש ביהדות ספרים שמדברים בסגנון כזה ויש ספרים ביהדות שמדברים בסגנון כזה. אם האדם הוא קטן ואתה מדבר אותו בסגנון גדול, הוא יכפור כי הוא לא מבין מה שאתה אומר. אם האדם הוא גדול ותדבר איתו בסגנון קטן, הוא יכפור כי לא מדברים אליו. נסים להפחיד אותו, הוא לא מפחד מכלום. הוא אומר, תסביר לי, מה אתה מפחיד אותי? תסביר למה זה הגיוני, למה זה מוסרי, אני איתך. אם לא תעשה נו נו נו, סוף אורך בגיהנום 35 פעם, בצלי אש קל ואחר כך בצלי אש כבד.
אם ככה אז אני אתחיל לעשות מצוות. איך? בוודאי, כתוב שהיה הולך מעיר לעיר ומכפר לכפר ומשכנע אנשים לפי דעתם, גדולים לפי דעתם ובינונים לפי דעתם וקטנים לפי דעתם. איך? אנשים גדולים, אנשים הגדולים מבינים את הדברים, הבעיה אף פעם לא אנשים הגדולים. אנשים הגדולים תמיד מבינים את הדברים לעומת. הבעיה היא איך את האנשים הגדולים מעבירים לאנשים פשוטים כמונו את ההסברות כדי שנזדהה איתם. אם נשארים עם הסברות קצונות לדור גדול, התוצאה, דור שלם יכול לכפור. הרב מסביר שהכפירה בדורות שלנו היא נובעת מהסיבה הזאת.
סיבה שנייה.
אנשים רוצים להבין, רוצים להזדהות, ולא רוצים איומים ואלימות. אם היהדות מדברת באלימות ואיומים, אין דוגמה לזה. לפני כמה שנים היה בחור שאני מקבל טלפון מאבא שלו, אמרתי, שמע, אני מודאג מהבן שלי. אמרתי, מה קרה? עוד גסר כבר. אחרי שהבמחינה. אמרתי לו, מה קרה? אמרתי, שמע, הוא שוכח את הציצית בבית. אמרתי, הוא שוכח. אז תזכירו לו. הזכרנו לו, וזה ממשיך להישכח. אז אמרתי, זה אולי שוכח בכוונה. אמרו, חשבנו על זה אשתי ואני. אז אשתי התחילה לדחוף לו את הציצית לתרמיד כשהוא יוצא, כדי שלא ישכח בכוונה. אמרתי, ומה זה עושה? ונתלבש עליו? לא, זה חוזר בסוף, זה סוף השבוע שחוזר הבית, וזה חוזר בתרביל באותו מקום שזה הונח. אמרתי, אז מה עשית עם לפתור את הבעיה? אמרתי, בוא נלמד ילד שלי, נלמד משנה ברורה הלכות ציצית. התחלתי ללמוד הלכות ציצית. אמרתי, ומה קרה? אמר, לא לובש ציצית. אמרתי, למה אתה חושב לא לובש ציצית? מה הבעיה של הילד? הבעיה שלו שהוא לא יודע איך להניח, הוא לא יודע למה להניח. מה אתם חושבים?
למה?
ומה אבא לימד אותו?
איך.
איך? הבנתי בכל מקום. ההבדל בין המילה איך למילה למה זה שאלה של כפירה או אמונה. מילה אחת עושה כפירה או אמונה. אין לי דברים פיקורס, הוא רוצה להבין. אז אבא מסביר מה איך, אבל זה לא הייתה השאלה. זה היה פיקורס. אם הסיבה של הבן אדם שהוא רוצה להבין את הלמה ואתה תלמד אותו איך, זה כפירה של גדלות. מה אתה רוצה מהבן אדם? מה אתה רוצה ממנו? אז אתה תראה אותו בסוף הולך ומתרחק, רוצה את האבות, רוצה בחורות, לא נכון. רצה שתזמיר, הוא לא הסבר. מה אתה רוצה מהילד? מה יעשה הנער ולא יחטא? אז הוא לא רוצה בחורות. לא נכון, הוא רוצה עומק, הוא רוצה גדלות, הוא רוצה הבנה, הוא רוצה הזדהות. אז יש עוד פתרון שמצאו. אם הוא לא רוצה לעשות מה שאומרים לו, אז מה הפתרון? יש עוד פתרון. גם אם האיך לא עובד, אז מה נעשה? נאיים. נאיים. אז מגדילים את הריחוק. איך אומר רבא? אם תבוא בבוקר איתי לתפילה, תקבל בערב את המפתח של... איזה יהדות עמוקה. מה התכלית ומה האמצעי, לפי ההסבר הזה של אבא? מה התכלית ומה האמצעי? התכלית זה האוטו, והאמצעי? התפילה, הפכנו את העולם על הראש. אבא בעצמום שכנע אותך להיות אפיקורס. העיקר האוטו. אתה רוצה אוטו? בסדר. בוא ידעי, אתה דוחף את הילד, החוץ.
אבא אמר
שאנשים קוראים
משום הקטנות של ההסבר של התורה.
כן. לא של התורה, הסבר שלנו, בני אדם שמסבירים את התורה. התורה היא אלוקית, היא אינסופית.
אז אף פעם לא שמעתי על אדם שגם מכל התורות ששאל שאלה התורה, או שאדם אחר לא הסביר אותה בצורה שמתיישבת על דעת שבו בן אדם אחר. איך הרב הביא את זה, והדבר הזה בכלל לא קיים?
בטח זה קיים, נתתי לך דוגמה.
כמו?
יש הרבה מאוד ספרי מוסר שמדברים איתך על למה לקיים מצוות, כי אם לא תקיים מצוות יהיה לך נו בעולם הזה. זה מה שהוא שמע, מה לעשות?
זה לא רציני, אתה משמע את זה.
כן, החיים הם הרבה יותר דינמיים, זה לא שכל אחד יושב לחקור כל דבר. שאלה מה מתפשט בציבור, איזה דעות בשם התורה מתפשטות. והם יכולים להיות כפירה או אמונה. אני לא רוצה לדבר על זה הרבה, אבל למשל בגוש קטיף נאמרה אמירה, לא זוכר אפילו בשם מי אמרו את זה, מישהו אמר, אני אפילו לא יודע מי זה היה, שאמר היו לא תהיה.
רב אליהו.
לא, לא חושב שזה רב אליהו היה. לא, רב אליהו זה משהו אחר, רב אליהו תמיד מתפלל לדברים, אבל היו מישהו שאמר לא יהיה, נקודה.
רב אליהו אמר לא יהיה.
עכשיו אני שואל אתכם, אחרי שהיה, מה קרה לאלה שהאמינו בזה במשפט הזה? האמירה בעצמה מראש היא אמירה לא נכונה מבחינה דתית, אין נבואה בדרשה. אז אם זה היה תפילה, דיינו, לא מתקבלות התפילות, זה אנחנו יודעים. אבל אם זה היה הצגת עובדה, קרי דברי נבואה, אין נבואה בדור. אם אמרת את זה באופן מוחלט, כאילו יש בך דברי נבואה, ולא עמד בזה, אז על המקום למחורת, הילד נהיה. אתם יודעים כמה ילדים בגוש קטיף נהיו אפיקורסים כתוצאה מהגירוש? כי מה הבטיחו להם? לא יכול להיות דבר כזה. אלוהים לא בונה את גוש קטיף, בורס אותו. אלוהים לא ייתן לזה. איך אפשר להגיד דבר כזה 50 שנה אחרי השואה, תגידו? עם שואה לא יוצא גוש קטיף, מה זה? פיקניק. אני משוכנע שאם היום מציעים היום החלפות, כל אחד מהשישה מיליון, אתה יודע מה, במקום שואה, במקום קלמוטריום כזה, במקום סבון, היית מוכן לגור בארץ ישראל, להיות מגורש מגוש קטיף, מגוש קטיף לאזור חבל לכיש? היית מוכן במקום השואה? עכשיו הוא חותם, עכשיו חותם. אז להגיד על דבר כזה לא יהיה, כשהדברים פי מיליון יותר גורים קרו בעולם של ריבונו של עולם, אז איזה מין אמירה אומללה זאת? לצערנו הרב, עשרות אולי מאות בני נוער כתוצאה מההבטחה כזאת גרם להם כפירה. אז מה גרם להם את הכפירה? אלוהים גמר את הכפירה? לא. מי שאמר בשם התורה אמירה אומללה כזאת גרם למאות בני נוער להיות אפיקורסים. אז בגלל שהם ילדים רעים, הם לא אידיאליסטים, הם רוצי בחורות, לא הם האמינו לאמירה שהיא לא נכנה בשם היהדות, וזה גרם כפירה. עכשיו אתה מבין איך זה קורה? תראי, למה כל הילדים לא שמרו גם את הדעה שאמרה שזה דברי כפירה? אז הרב אבינר אמר דברי כפירה. לא שמרו את הרב אבינר? החיים יותר מורכבים, הרבה יותר מסובכים. מה פועל על אנשים? מה הם שומעים? הם שומעים מה שהם רוצים? יש שם מסובך חיים. אתה מבין שגם זה לא, זה לא, זה אתה לא שם במעבדה, זה א', זה ב', זה ג', זה לא נכון, זה כן נכון, תביא. חיים יותר מורכבים, לכן יש כל כך מסובך. כן, לא, אתה צריך לחקור, כי אני אומר, כי החברה יש תאריכים יותר טונים משל חקירה, כן. וכל דור צריך להתאים את ההסברה לדור בצורת החשיבה שהדור יבין ויזדהה. היא תורת חיים, בגלל זה היא תורת חיים שיש לה דרכי הסברה שונות שיכולים להתאים בדורות שונים לאנשים השונים. בהחלט, זה תורת חיים. תורה מאובנת זה שיש רק הסברה אחת והיא לא מתחשבת באדם ובשינויים שהוא עובר. כן, יפה מאוד, יפה מאוד, זה הבדל גדול. זה כפירה של גדלות, כפירה של גדלות. איך הדרך להתאפל בה? איך מטפלים בכפירה הזאת? מה הפתרון לכפירה של גדלות? איך? להתחיל להעמיק ביהדות ולחדש ביהדות את צורות ההסברה שיחזיר אותו חזרה. הרי הוא לא נגד, רק לא מבין מה רוצים ממנו. לא מדובר על אדם קטן, מדובר על אדם גדול. הפתרון לאנשים האלה זה לא לצעוק ולאיים עליהם, זרוק עליהם אבן על הראש. הפתרון להעמיק את ההסברה. מה הפתרון לאדם הקודם שדיברנו, אדם הקטן? מה הפתרון לאדם שכולו חמדנות ויצרים?
כל מיני דרכים, אבל זה לא הסברה. כשבחור רוצה בחורות, אין לו תשובה, יש עומק בחיים, יש משמעות. תסתכל עליך בנגב, מה אתה רוצה? תראה את זה נחמדה, מה אתה רוצה? אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר. זה סינית. עשית לשכנע את החברים שלך בריאלי. סינית. אפילו לא ניסה.
הרב אמר שהיה לי אינסופי, אז למה בעצם למה לי לשאוף? הרי אני בכלל לא אגיע לאינסופי.
נכון, והמטרה של החיים זה לא להגיע לאינסופי, המטרה היא לטפס. מטרת היהדות לטפס תמיד בלי הפסק. אדם לעמל יולד, אדם לא נולד למנוחה ולחגיגה, אדם לעמל יולד. התכלית היא לא להגיע, לא מגילים לאלוהים, אלוהים היא קצת יותר מדי רחוק בשביל להגיע אליו. תכלית החיים טיפוס. אם צובב את הראש, יהיה לך כיף. תתחיל ליהנות מהחיים. חיים זה עבודה, זה אתגר, ואדם אוהב אתגרים. רק בטיולים אתגרים, יש גם טיולים רוחניים. נראה למטה את הפסקה למטה. דוגמה לכפירה גדולה. דוגמה לכפירה גדולה. יש כפירה שהיא כהודעה, כמו שהיא כמו אמונה, ויש אמונה שהיא כפירה. במקום המילה הודעה, הכוונה מודה לאלוהים, הוא מונה לדעת. יש כפירה שהיא אמונה, ויש אמונה שהיא כפירה. מבהיל, איך יכול להיות דבר כזה? כיצד? מודה האדם שתורה מן השמיים. כולם מסכימים, תורה מהשמיים. אדם דתי אומר תורה מהשמיים. אבל מה זה שמיים? מה זה המושג שמיים? אבל אותם השמיים המצטיירים אצלו בצורות כל כך משונות, עד שלא נשאר במין האמונה שתורה מן השמיים כלום. תגידו לי אתם, מה זה תורה מהשמיים? מה זה השמיים? שמיים.
השמיים
זה שמיים,
אבל
אתה מדברים הרבה דברים עמוקים. מה זה ציור משונה של שמיים? מה זה ציור קטנות? כן, השם של ציפורים. התורה משם. התורה ירדה מהשמיים. מה הכוונה מהשמיים? מאיפה ששם היו עננים? אתה שומע, זה זכוכה והתלולה. זאת אומרת, אדם מאמין שתורה ירדה מהשמיים. הכוונה שהוא חושב שתורה ירדה מהשמיים, שמיים, ואיפה שחללית. זה אדם מאמין באלוהים, הוא מאמין בתורה, אבל הוא מדבר שטויות בשם אלוהים. תורה לא ירדה מהחלליות, מהמקום שחלויות מסתובבות, איזה שטות זאת. ויש אדם אחר, יגיד לו חילוני לדעתי כזה, יגיד לו, על מה אתה מדבר? מה שאתה מדבר זה שטויות. תורה לא מהשמיים. מה הכוונה? מאיזה שמיים? של הפיזים. אז האדם הזה אפיקורס או האדם הזה דתי? אדם שאומר שהתורה היא לא משמיים גשמיים, הוא אפיקורס ומאמין. זה מה שכתוב כאן המשפט הבא. יש כפירה שיודעה. הוא כופר שתורה בשמיים. אבל במה הוא כופר? בשמיים הגשמים, אין דבר כזה, תורה לא באה מגשם. אז הוא צודק, הוא משקר. הוא כופר בשמיים, אבל הוא מאמין שהתורה יותר גדולה, היא לא באה משם, אז הוא מאמין. תסתכלו, כפירה כהודעה כיצד? כופר האדם בתורה מן השמיים, מה פתאום? אבל כפירתו מיוסדת, על מה הוא כופר? רק על אותה הקליטה שקלט מן הציור של צורת שמיים אשר במוחות דתיים המלאים מחשבות הבל ותום. איפה הוא יודע שהשמיים זה דבר כזה מצחיק? הוא שומע בשם הדת או בשם הדתיים שאומרים לו שמיים. שמיים זה שמיים. מה אתה רושב? כתוב בתורה שמיים. אז זה לא שמיים, זה שמיים. ואם אתה לא מאמין, אפיקורס אתה. והוא אומר, אם ככה אז אני אפיקורס, אם זה מה שאתה עכשיו שמח ומרוצה. אבל הוא אומר, לא נכון. על מה הוא כופר? הוא כופר בשמיים, הוא לא כופר בתורה שמהשמיים. במה הוא כופר? הוא אומר, התורה יש לה מקור יותר נעלה מזה. אני אפילו לא יודע מה זה, אבל זה לא יכול להיות השמיים שאתה מתאר. הוא מתחיל למצוא את יסודה מגדולת רוח האדם, מעומק המוסר ברום החוכמה שלו, אף על פי שעדיין לא הגיע בזה למרכז האמת. מכל מקום, כפירה זאת כהודעה היא חשובה, היא הולכת מתקרבת להודעת אמונת אומן. דור תפוחות כזה שלנו, הדורות שלנו, שאצלו הכל בלגן, הדור שלנו נדרש למעליותה. נדרש למעליות הכוונה להביא ששורש הכפירה בדורות שלנו נובע מזה שיש התנגדות למושגים המגושמים שהיהדות מצויה. זה לא רק הדור שלנו, זה גם אתם, זה גם אנחנו כולנו. אתם אנשים טובים, אתם אנשים רוצים דברים טובים, אתם אנשים שיש להם מחשבות גדולות, יש להם שאיפות גדולות. לא מצאתם עדיין את הדרך להיפגש עם היהדות בגודל כזה שיצורך אצלכם הזדהות גדולה, ולכן נוצר דיסהרמוניה בינכם ובין היהדות. לא בגלל שאתם חמדנים, רוטפי בחורות, זה שיש לכם יצרים זה ברור שיש לכם, אבל הכפירה לא מיוסדת בגלל זה שאתם רוצים בחורות. אתם רוצים עומק וגודל ולא פגשתם את זה, ולכן אתם מרגישים ריחוק וקרירות. זה הבדל של שמיים בארץ. יש לי ויכוח גדול כבר הרבה שנים עם תלמיד חכם גדול בציונות הדתית בסוגיה של החולשה שיש אצל בנים בעניינים של הברית. יש לי ויכוח גדול. הברית, קדושת הברית, שאנשים נופלים בזה ונכשלים בזה ומתמוטטים מזה וכל הצורות שיש מזה. ואני, מה הוויכוח בינינו? הוא אומר, הדור שלנו מלא תאוות ואנשים רוצים את זה ומחפשים את זה וצריך להילחם בזה ולאסור את זה ובקיצור, לתת קרב נגד הדבר. ואני אומר, הדורות האלה דורות גדולים. הניסיון ללכת להילחם עם תאווה של בן אדם באופן ישיר לא תצלח. הדרך היא להפגיש את האדם עם חיים אחרים שיתנו משמעות גדולה, שירגיש בחילה טבעית בעליבות שהוא חי בה. אם לא תציב לו חיים של גודל, האלטרנטיבה של התאומה הזאת היא כל כך, כל כך, כל כך חזקה שהוא לא יכול לפרוש. לא יפרוש אם הוא לא יפגוש חיים אחרים, חיים של רוממות, חיים של טהרה, חיים של עדינות. הוא לא יפרוש גם עם כל הצעקות בעולם שתצעק. יש לנו ויכוח גדול בגישה החינוכית. אני אין דרכי להתעסק עם הסוגיה הזאת כמעט אף פעם, למעט בודדים שבאים ופשוט נטרף את דעתה וחפשים עצה טובה, אז יש גם עצות טובות. אבל בגדול הגישה היסודית להפגיש את החי, את האדם עם חיים של שליחות, עם חיים של גדלות, עם חיים של משמעות, עם חיים של תוכן. אז לבד האדם לאט לאט מתמלא חייה וגועל מקטנות ועליבות, הוא מתרחק לבד כי יודע מה זה חיים של משמעות. הוא פשוט מגעיל אותו להיות כזה איש קטן. ברגע שאדם פוגש את האדם הגדול שבו, אז הוא לא סובל את האדם הקטן שלו, והוא מלבד יפרוש. לתפוס את הבן אדם באוזניים, תגיד לו תפרוש, סובב לו אוזן כאן ואוזן כאן ולצוק כל היום, הוא לא יפרוש. זה מתוק, למה שיפרוש? זה החיים הכי מתוקים. אין לי חיים אחרים, מה אתה רוצה ממני? אין לי חיים אחרים, אז זה מה יש, אני חיים בג'יפה ונהנה מזה. זה הבדל גדול בגישה. מה סיבת ההתרחקות? האם בגלל שאנחנו חיים בדור שכולנו אנשים קטנים ועלובים, רוצה בחורות ויצרים? אנחנו חיים בדור שאנשים מחפשים גדלות, וכשלא מוצאים החיים הקטנים מנצחים. זה שאלה עקרונית, והרב פה מלמד אותנו שאנחנו חיים בדור שהעיקר היסודי של סיבת ההתרחקות זה שאיפה וחיפוש של גודל ועומק ומשמעות. לא מוצאים, אז החיים והנאות חוגגים, תופסים את
זה. מחפשים מספיק טוב.
מה?
מחפשים
הרב מסביר שהסיבה היא שהיהדות לא מופיעה בפנים שמערות את הגודל ואת העומק ואת החוכמה ואת ההיגיון, וזה גורם בסוף לבני אדם להתייאש ולעזור. כן, כן, בוודאי, תמיד יש גם כפירה מהסוג הראשון, אין דור שאין בו משתי הכפירות, השאלה מה העיקר ומה התפל. הרב קובע אצלנו בדורות שלנו שעיקר הכפירה זה מהגדלות, והשוליים, כן, השוליים זה חמדנים ואנשים קטנים, והיו דורות אחרים שהעיקר זה היה שוליים, היה קטנות ועליבות, ובודדים היו מגדלות. מה? עוד יותר, עוד יותר, כי החוכמה מתפתחת, והיסוד של גדלות זה ממקור החוכמה, והיום הציפייה לחוכמה להבין ולהשכיל היא רק גדולה יותר לפני שהיה לפני 100 שנה בדור של הרב, שלא היו כל כך מפותחים כמו שאנחנו מפותחים מבחינת הכוח השכלי של רצון להבין. השכל רוצה להבין, זה הכישרון שלו. כן, לא, זה קטנות של התורה להסביר את עצמה. היא קנאה לגודל מוסרי גדול, והתורה משיגה פתנים של קטנות, של זעם, של בדיוק, בדיוק, וזה מקור הכפירה. כן, זה הבדל עצום. מה נפקא מינה? שאם אני מרגיש בקרבי שאני אדם עם שאיפות גדולות ורואה שאני לא, בכל זאת לא מזדהה מיהדות, זה סימן שיהדות שאני פוגש, אני פוגש פנים קטנות ומצומקות. צריך ללכת ולהעמיק ולחדור פנימה ולראות את הגדלות כדי לפגוש את הנשמה שלי, להפגיש אותה עם גדלות. יש ביהדות פנים גדולות, רק צריך לפגוש אותם. לכן הסיבה העיקרית שאנחנו בשפחות השיטה שלנו פה, אני אשתדל עד כמה שניתן להפגיש אתכם עם הפנים הגדולות של היהדות, וממילא ייווצר תהליך הזדהות. אין פה, לא מכריחים את אף אחד שום דבר, לא כופים על אף אחד שום דבר, לא מאיימים על אף אחד שום דבר, וגם לא בלימוד בטקסטים שאנחנו מבינים. זה לא טקסטים של איומים, זה לא השיטה של תנורים ושכר ועונס וכל ההפחדות האלה. זה ניסיון להפגיש אתכם עם דברים שיש בהם עומק וגודל ושליחות ואידיאלים, וככל שהנפש יותר תתחבר לדברים ותזדהה איתם, יותר תהיה שייכת על היד. כן, רגע, השמות, רגע, אני רשכה אתה, אתה שנייה, רגע, אני אגיד לך מיד, אתה משהו מחספין, שנייה אחת, אתה גרנות משהו, לא? אתה גרנות ואתה חנן, נכון? תרגיל, ואתה גואטה? טוב, לא, אתה מוכרח להתחיל להגיד את השמות, אני מוכרח כדוי.
השאלה שלי, האם בסופו של אדם מכיר את האדם הגדול שבו ואוטומטית זוכה את האדם הקטן שבו, יותר קל?
לא אוטומטית, זה תהליכים, כן.
אבל האם בתוך זה יותר קל בבחירה החושבת?
כל הגדול מחברו יצרו גדול עליו, הפירוש שלא באותם מלחמות שנאבקתי אתמול אני נאבק היום, אלא מעמידים מפניי אתגרים יותר איכותיים. זאת אומרת, פעם כשאני אדם קטן, אז ההתמודדות שלי זה כן לעזור, לא לעזור. כשגדלתי ואני אדם מתנדב ועוזר, אז כבר דורשים ממני רמות רגישות ועדינות הרבה יותר עליונים. זאת אומרת, כל הגדול מחברי צורו גדל עליו, הכוונה הדרישה ממנו לאיכות גדלה יותר. הוא לא ייפול בשטויות, הוא ייפול בדברים עדינים יותר, שפעם בכלל לא היה לו אבא אמינה בכלל להתחיל להתמודד איתם. זה הכוונה קודם לדום החברי יוצא גדול עליו. שם אתה, כך קוראים לך?
ירון.
מה?
ירון.
מה?
אתה אומר בעצם שאתה...
מה, זה מערב הסעודית? מאיפה זה פרידמן?
בעצם אתה אומר שאצלנו אנחנו כאילו צריך לדבר איתנו, כאילו להראות את התורה כאילו בגדול, וכאילו אנחנו כאילו כאדם גדול, אבל בעצם הסיבה הראשונה לכפירה שזה התומה, וזה זה בעצם יכול לגרום לאנשים לא לרצות להיות אדם גדול, כאילו זה בעצם הסיבה.
נכון, נכון. אדם שחי את החיים של תומה, אל תדאג, הוא לא בא לבית המדרש. הוא לא בא לבית המדרש, אני מבטיח לך. מי שרוצה לחיות בציפה פה אין.
לא,
אין, הוא לא יבוא.
אתה גם אומר לכולם יש תאחר.
אני אומר כתופעה כללית. אבל הוא אמר בצדק שם, מי זה פרץ? פרץ? מה? פרץ. פרץ אמר, מה, בדור הזה אין אנשים שזה קטנות, מחפשים מקטנות? בוודאי שיש. אמרתי, אבל זה השוליים, לא המיינסטרים, זה לא האנשים המרכזיים, הכוחות המובילים את החברה.
לא, אני אומר שהתאוות והכל יכול לגרום לך לא לרצות ללמוד.
נכון, נכון.
זה אותו בחור
שאמרתי לכם. שאמר לי, אני, מה, השיעורים שלך נפלאים, אבל לא רלוונטיים עבורי, אני רוצה לגעת בה. אני לא מקשיב, אני יכול לדבר על צניעות ועל חיבור נשמות ועל זיבוג מהשמיים, ואני יכול לדבר על אורות עליונים בזוגיות. מעניין את הסבתא שלו.
מה שיחדב אליו כזה פעמים שזה תאושים קטנים, אתה תגיד לו שעולם ממש לא מצלט, אז הוא יכול לצלט.
בדורות שלנו עולם הבא יישרף, זה נקרא נפש דקטנות, זה כתוב בכל הספרים. הדרך היחידה להילחם עם אדם של יצר ותאוות זה לצעוק לו נו 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 בשפה שהוא מבין. אז היום פעם אמרו, האנשים האלה הם קצת יראת שמיים, אמרו להם אוי 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 אוי, נו נו נו, עוד נבלו ולא עשו את הדברים האלה. היום יותר מזה, הרב מגלה לנו שאי אפשר ללכת בדרך של הקטנות, זה גילוי מיתה שרק בגדלות ילך. למה? כי עובדה שאתה מאיים על כולם ולא קורה כלום. זה עצמו גילוי מיתה שמה? שהדרך הזאת לא עובדת יותר. גדלות.
אתה מסביר לו
את המשנות של ה... בסדר, אז מי שזה תופס, זה תהליכים ארוכים, זה לא... היתרון באיום זה עובד מיד על מי שפחד. החיסרון בדרך של גדלות זה תהליכים ארוכים, הוא צריך להזדהות איתם מעצמו. אבל אני אין סבלנות, אנחנו לא מאמינים באיומים, זה לא עובד. לא מאמינים, זה לא עובד. כן, מתוק. רגע, אתה אח שלו? רגע, אז הוא קוראים לו שי, מה שי, נו? מה השם שלך? קסוטו, אבל איך השם שלך? אתה איראן? כן.
האדם הקטן שהתנגש אליו, מתנגשים אליו בעירה, מוספה אחת שמפקדים אותו, שככה הוא מאמין. האדם הגדול נגשים אליו בכוסר ותפקת, שלא יפחד. מה עם האדם שבין שניהם?
אז מדברים איתו בשתי השפות, קצת דברים גדלים וקצת נו נו נו. כן,
איך אני מתמודד,
איך קוראים לך?
איך אני מתמודד עם הדימוי שנוצר על התורה, איך מתמודדים עם הדימוי של הדת?
שאלה נפלאה על קובי שואל שלו. נוצר דימוי שהתורה בשפה הכי, אני אדבר בשפה בוטה, היא לא רלוונטית כמעט לשום דבר. החיים הם החיים, והדעת היא בדעת, במקרה הטוב היא טוב קצת למסורת, קצת יידישקייט, קצת בשביל שיהיה מה שנקרא קצת יהדות בארון. אתה יודע איך שמים את זה, הרי יש את ה... בספרייה הזאת בסלון יש שם קצת יהדות, יש כוס קידוש, יש שני פמותים, יש תמנורת חנוכה, מה אחר? הבית הוא בית, הוא חגיגה, ויש נישה לדת. הארון הדתי, הנישה הדתי. ויש גם סט משניות, לפעמים זה רק הכריכה, אתה יודע, אבל לפעמים זה אפילו יש שם בספר, נניח. באמת, המצב של היהדות הגיע כמעט לאחת התקופות השפלות ביותר שידעה בכל ימי ההיסטוריה של היהדות, שהפנים שלה נעשו כל כך לא רלוונטיות לאדם מודרני, עד שחוץ מלשמור קצת על מסורת בשביל שיהיה קשר עם הדורות הקודמים, עם הדורות הבאים, מין איזה מין חודה כזה שלא ייפרם הקשר. זה בערך היחס של רוב בני אדם היום על היהדות. ואתה פוגש את היהדות באמת באנשים שלוקחים את היהדות ברצינות, רק אנשים שמכירים אותה לעומק, או חברות שעדיין יראת הפחד עובדת שם. חברות דתיות שתראות, יש שתי חברות דתיות חזקות, או שירדו לעומק היהדות ולכן הם מזדהים איתה, או שעדיין עובדת עליהם העירת הפחד עובדת. זאת אומרת, הם מחזיקים בדעת חזק, לא בגלל עומק ההבנה, אלא בגלל הפחד הנורא מאוי לי, מאוי למבא בגיהנום, וזה מדבר עליהם. הם שמיים גדולים, אבל זה מדבר עליהם. והם מחזיקים בדעת במסירות נפש, אבל רק מפחד. יש חברות, חברות, הרבה חברות דתיות כאלה.
מה הכוונה, הדברים שונים?
מוסר, ערכים, אידיאלים ושכל. מוסר, ערכים, אידיאלים, שכל. שכל זה להבין. להבין, 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 להעמיק, 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 להבין, כן. הסברת עומק הפנים של היהדות, כן. לא שינוי היהדות במובן המעשי, אלא הסברה מחודשת של העומק. יש כאלה שפתרו את הבעיה לדברו, תשמע, חיים בעולם מודרני, היהדות לא רלוונטית. למה? היא לא נוחה. ואז איך פתרו את הבעיה? מאיפה זה בא? זה לא מגדלות. ממה זה בא? מקטנות. אני רוצה לעשות מה בראש שלי. בוא נתאים את היהדות. מה הכוונה? נעשה טרנספורמציה. נעשה אותה חומרית. נעשה אותה... שתיתן לגיטימציה לחולשות שלי. עד שנותנים, עד שמתירים, משכב זכור. בשם אדם. נכון או לא? יש חתונות כאלה במקומות מסוימים, אתה יודע. בשם הדת. הרפורים מחתנים זוגות חד מינים. זה לא קשור לדת, אין לזה שום קשר לדת. איך אמר, ספר סיפור זה נעצור. אני מלמד במכינה חילונית, קדם צבאית חילונית, הרבה מאוד שנים, בנחשון. יום אחד אני מגלה שמה, מספר לי שם ראש המכינה, מספר לי שהוא מוכזב מהחבר החילונים שלו. אמרתי לו למה? הוא אומר, הם פנאטים כמו כל הדתיים. אני מלמד אותם פלורליזם, ליברליזם ופתיחות, והם קנאים חשוכים כמו דתיים. אמרתי לו, מה קרה לחילונים הנאורים שלך? הוא אומר לי, איבד, כיוון שאני רוצה להציג להם זמרים רבים של היהדות, אתה מלמד שם, אבל אני מביא גם כן רבי רפורמי שילמד אותם שיש עוד אחרים עוד זרמים ביהדות. אמרתי לו, יופי, נו, ואיך התעניינו בשיעור? אומר, אני יוצא עכשיו מהשיעור מוכזב ומתוסכל. אמרתי לו, למה? הוא ברח באמצע השיעור. אמרתי לו, מה קרה? העליבו אותו עד שהוא פשוט ברח. אמרתי לו, מה איך אפשר להעליב רבי רפורמי? הרי הכל מותר, מה הבעיה? מה אפשר להעליב? אפשר להגיד לו שאתה מתיר זוגות חד מינים, מה הבעיה? הוא ערך את החופה, מה הבעיה? הוא אומר, אתה לא תאמין מה שהם אמרו לו. אמרו לו, אחד החילונים אמרו לו, תראה, הוא הסביר להם שהיום עולם מודרני, אז אנחנו מתירים נסיעה בשבת, וכשרות זה היה פעם בעיה של בריאות, היום זה השתנה, היום אוכל בריא ונקי ומסודר, זה בעיה של היגיינה, והיום עוד דבר, אז אין שום סיבה לבשר וחלב. קיצור, לאט הסביר להם איך כל היהדות מותרת, ובחורות, וחיים פתוחים, ותפילה מעורבת, וחזנית, וחזן, וביחד, ודו קולות, והכל זה, ויושבים ביחד, אבא ואמא, זה נייס, מה למה לא, מה אבא, אמא, ילדים, שכנה, מה? לא, עם הכיסא מלפנים, לא, שתחלה אותך. אז הוא הסביר להם את כל זה, הוא חשב שיגיד לכם הזדמנות, עכשיו יש לכם הזדמנות, לפגוש את הידות, היא מאירה פנים, כמו שאתה אומר, היא ידידותית לסביבה. עכשיו היא מתחשבת בבעיות של החילונים, בסדר? אז הוא אמר לי, אז אמרו לו, אתה יודע כמה חילוני אחד אמר אותי שמחולה? אני לא מבין אותך. תראה, אנחנו חילונים עושים מה בראש לנו. נוסעים בשבת, אוכלים לא קשר, עושים הכל. אבל לא שינים את זה, אנחנו יודעים מה זה יהדות. ביהדות לא נוסעים בשבת. היהדות זה קשרות. יהדות זה תפילה נפרדת. מה, אמרו לו ככה, מה חטאה ופשעה יהדות שאתה רוצה להרוס אותה? אנחנו עושים מה ברור שלך, אבל אנחנו לא נוגעים ביהדות. אנחנו מכבדים אותה, כבודה במקומה מונח. אנחנו עושים מה ברור שלך. אוכלים שיזבורגר ביום כיפור ומלקיקים. אבל אנחנו יודעים שזה אסור ביהדות. מה פשע היהדות? מה עשתה לך עוול? תחשק לך לעשות במה שאתה רוצה, תעשה מה אתה רוצה, תעזוב את היד בשקט. התחיל מלחמה, אמר לו, צריך להתאים. אמר לו, תעזוב את היהדות בצד, תלך, תעשה מה אתה בראש שלך. ככה צעקו עליו. אומר, פרצה שם מהומת אלוהים. הוא ניסה להצדיק את השיטה, והם צעקו עליו במילים אחרות, סמרטוט. ככה צעקו עליו. אמרו לו, תעזוב את היהדות. התחילו להגן על היהדות, האפיקורסים האלה, שאוכלים שיזבורגר ביום כיפור, וחצי פסח מצח, פסח חמץ, כן? צעקו עליו, אל תיגע ביהדות! תעשה מה בראש, גם אנחנו נשים מה. הנפקמינה בין השניים, כשהיהדות נשמרת אותנטית, ביום שירצו לחזור בתשובה, הם יחזרו בתשובה שלמה. הוא ששינה את היהדות, אין לאן לחזור בתשובה. מבין את ההבדל? לכן חילוניות היא לא מפריעה ליהדות. לכן היהדות יש לה קושי יותר גדול עם הרפורמה, כי היא שנתה את היהדות, זה לא יהדות. לכן אין שום בעיה ליהדות האורתודוקסית עם חילוניות, זה לא בסדר, אף אחד לא בעד החילוניות, אבל היא לא, החילוניות לא שנתה את היהדות. היא יודעת מה זה יהדות, היא מחבטת אותו שם, אומר, לא רלוונטי. אני רוצה לסכם ולומר כך, רבותיי, בשיעור הזה ניסיתי להסביר לכם, ואני רוצה להביא לכם מחר דוגמה שנייה, הבאתי רק דוגמה אחת, לסתירה קלאסית ולשתי גישות איך להסביר את הסתירה, למשל בין מדע, בין מדע ובין היהדות. אחד הסתירות הכואבות זה אבולוציה, אחד הסתירות הכואבות זה גיל העולם שהמדע אומר דברים ברורים חד משמעיים, היהדות עומדת בסתירה למדע, בסתירה להיגיון, בסתירה להוכחות. מישהו פה טועה, מישהו פה התבלבל. אם המדע צודק, אנחנו בברוך. ואם אולי צריך לחשוב מחדש על הדת, ואם היהדות צודקת, אז המדע בברוך, אז מישהו פה בברוך רציני. יש שתי גישות לטפל בזה, ותראו ששתי הגישות, אחד יכולה להביא לאמונה והשנייה יכולה להוליד כפירה ממש, או במדע או ביהדות, וגישה אחת יכולה לעשות שלום בין השניים. זה שאלה של עומק הבנת היהדות. אני רוצה עוד כמה פעמים להפגיש אתכם עם כמה דברי סתירות כאלה, להראות את הכיוון ואת הגישה. מתוך זה, בעזרת השם, אני רוצה לקחת אתכם לתחום הראשון שאני רוצה לקחת אותו. זה אחד התחומים שמאוד מאוד כואבים בדורות שלנו, זה התחום של זוגיות שנמצא במשבר נורא בדורות שלנו, ואנחנו כבר לפני כמה שנים החלטנו להתחיל מה שנקרא להקדים תרופה למכה, לפני שאתם חס ושלום לא טיפלו לתוך הטרגדיה שמתרחשת סביבנו.